שלום לכולם, לנוכחים כמובן. אנחנו היום ביום חמישי ג' בסיוון תשע"ט, כבר חג השבועות מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואני רוצה לדבר היום בשיעור שלנו לכבוד החג הגדול הזה על מה שאנחנו אומרים מתן תורתנו, זמן מתן תורתנו. זה למעשה יום, אני לא רוצה אולי להקסים, אבל כן, אני אומר, אחד הימים או היום הנשגב שמתחיל ביציאת מצרים ונמשך אל תוך תוכו של מתן תורה. בעצם המציאות הזו, שכמו שאתם רואים במקום מספר אחד אצלכם, שיר השירים, פרק ג', פסוק י"א, נאמר ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, והמשנה לפניכם, מקום מספר 2 במסכת תענית בדף ד' עמוד ה', סליחה, פרק ד', משנה ה', אומרת ביום חתונתו זה יום מתן תורה. פסוק ח', סליחה, לא פסוק, פרק ד' משנה ח', תודה על הטעון תיקון. יום חתונתו זו מתן תורה. ותראה פלאות. מדוע? כי ו' בסיוון, יום מתן תורה, אף על פי שהתאריך של מתן תורה הראשון היה בז' בסיוון, ויש לזה משמעות למה שם בז' ואנחנו עושים את חג השבועות בבר, נכון, בעזרת השם נבין בהמשך, אבל זה יום שאפשר לומר שהבריאה כולה, ללא יוצא מן הכלל, מצפה ליום הזה, מצפה ליום מתן תורה. כן, גם האבנים והצומח והחי והמדברים מצפים ליום הגדול הזה. מדוע? כי התורה מצד עצמה אין לה שייכות לזמנים מסוימים, כפשוט. כלומר, לימוד התורה הוא לא עניין של יום בשבוע, חודש בשנה, או אפילו שעה ביום. וידועה מחלוקת או לא מחלוקת, הבירור במסכת קידושי ועוד מקומות, מה בדיוק או איך בדיוק אפשר לפרש את הנאמר לעולם ישלש אדם, כן, את לימוד התורה שלו, שאז איזה שליש מהחיים, כך וכך שנים ילמד תורה ואחר כך משנה, ואיך אדם יודע כמה זמן הוא חי, לכן אין ברירה אלא לצמצם ולומר טוב, אז אולי הוא בסופו של דבר הגמרא והתוספות אומרים כן, שזה יהיה ביום שליש שליש שליש, כלומר כל יום ויום התורה נלמדת, אין לה איזה זמן מסוים שבו היה ונגמר. דוגמה, היום אדם שינענע בארבעה מילים כמובן הוא ישיג, אז הוא יראה בעינינו הזוי, כי זה לא שייך, פשוט לא שייך. אדם שיוכל היום מצב ומרור, נגיד לו אולי בגלל משהו שהוא קשור לתהליך טבעי או רפואי, אבל לבטח לא לשם יציאת מצרים. אבל התורה היא נצחית ואין לה מושג זמן. ואם כן, אנחנו נאמר עוד מעט, זמן מתן תורתנו. מה פירוש הזמן הזה? הרי לתורה אין זמן, היא מעבר לזמן. הפסוק אומר, והגיד בו, נו?
יומה.
יומה ולילה. כלומר, אין איזה זמן מוגדר ללימוד התורה. חוץ מפעם אחת, שאנחנו נמנעים במעט, זה תשעה באב. ואז לומדים בנביאים, לומדים את הקללות, לומדים תורה. במובן המצומצם, אבל כן, לכן ממעטים בשמחה באב, והתורה היא משמחת. התורה מביאה את האדם לשלמות. לכן יום ביום תשעה באב, יום שכל יסודו זה חורבן, אז ממילא אנחנו ממעטים. אבל אין גדר של זמן שאומרים ביום שזה, חודש זה, שנה הזאת תלמד תורה וכל השאר, לא. זה דבר שהוא מאוד עקרוני ומאוד יסודי שצריך להבין ביחסיות או בהתייחסות לזמן הזה, שאנחנו עומדים לקראת סופו, היינו מיציאת מצרים ועד מתן תורה. אנחנו יודעים שאם הרעיון הזה של יום מתן תורתנו הוא היה תלוי כמו שאר החגים בתאריכים מסוימים, היינו מצפים שגם בחג השבועות התורה תנקוט בתאריך כמו שהיא נוקדת כלפי חג הפסח, חג סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים וכו'. ואם כן, מה שאנחנו רואים היה צריך להופיע, אבל לא מופיע, לא מופיע תאריך בתורה. כלומר, על לוח השנה התורתי לא מופיע תאריך שנקרא חג השבועות או חג מתן תורה, אלא כמו שכתוב אצלכם במקום מספר 3 ו-4. וכך התורה נוקדת בספר ויקרא בפרק כ"ג פסוק ט"ז, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. טוב, ומה זה היום החמישי? יום החמישי תקבלו תורה. בסדר? כלומר, אין תאריך מתי תקבלו תורה? ביום החמישי. ביום החמישי מרגע שאתם תתחילו לספור. והנה שנה מעוברת כמו שיש לנו השנה. אז ניסן נדחה, נכון? אז קיבלנו את זה 30 יום אחרי מה שהיה בשנה קודמת, לא שנה קודמת, גם כן היה. כן? 30 יום אחרי הזמן הרגיל. כלומר, מתן תורה לא מוגדר בתאריך ספציפי. הוא מוגדר בספירה. הוא מוגדר לאחר שתגיע ל-50 יום, מזמן מסוים אז תקבל. תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ו עמוד ב', היא באמת דנה ושואלת שאלה, מתי ניתנה תורה באמת? ותסתכלו בפנים, אומרת הגמרא, תנו רבנן, בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל. טוב, רבי יוסי אומר, בשבעה. אמרה, דחו לאלמה, כלומר לדעת כולם, בראש חודש עטו למדבר סיני. הגיעו למדבר סיני בראש חודש. איזה? סיוון. כתיב אחר, ביום הזה באו מדבר סיני. וכתיב עתם, החודש הזה, לכן ראש חודשים. מה להלן ראש חודש? אף כאן ראש חודש, ביום הזה, ביום הזה. טוב. וכו לאלמה בשבת ניתנה תורה לישראל. כתיבה אחת זכור את יום השבת לקודשו, כתיבה אתם ויאמר משה לעם זכור את היום הזה. מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום. אם כן, מה המחלוקת? כי פליגי בקביע דייך, רבי יוסי סבר בחד ושבה יקבע ירחה. אחד בשבא לא אמר לאו ולא בידי משום חולשה דאוך בתרי ושבא אמר לאו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכולי. טוב, זאת אומרת שהגמרא למעשה דנה ואומרת למה אנחנו אומרים שהתורה היא מעל לוח השנה, מעל הזמן. הרי לכאורה הגמרא אומרת 50 יום ממחרת השבת יש מה? מתי תורה? ושהחודש הוא נגיד מעובר, יומיים ראש חודש, אז יהיה מבר בזי, אבל עדיין זה 50 יום, אז מה כן יש לנו? יש לנו זמן, זמן מתן תורה. אם כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איפה אנחנו פוגשים את המספר 50? יש לכם רעיון? נו, כמובן, מתן תורה, יום ה-50. יש עוד? אנה היזכרונה, לא מזמן קראנו.
שמיטה?
שמיטה 50.
יובל.
שמיטה זה היה מה שנקרא קצחות. יפה, כלומר, ביובל העבדים הנצרעים, נרצעים נקרא יותר נכון, הוא זמן שהם משתחיירים, והשחרור שלהם נובע מן כך שסופרים שבע שבתות שנים, שבע פעמים, ואם כן מגיעים לספרה 50 והוא יוצא לחופשי, וזה נורא מוזר. אם אתה בא ורוצה לטעון שהמספר 50 הוא זמן ברור, ההגדרה ברורה, הרי ספרנו 50 יום, אז שמישהו בבקשה יסביר לי מה שכתוב במקור מספר 6, והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. זה 50 שנה? לא הבנתי. כלומר, הגדרת הספרה 50 היא לא בהכרח זמן, היא הגדרה כוללת לרעיון, כי עולם זה לא 50, לעולם זה עד מותו.
זה יכול להיות זמן קצר.
יכול להיות, כן, אבל לא ניכנס לדיון הזה עכשיו. יכול להיות זמן קצר, אמת. כלומר, זה לא זמן, זה משהו כזה שמגדיר ערך מסוים. אז אם כן, אנחנו צריכים להתבונן במספר הזה. מה המספר הזה 50 אומר לנו, או מה התורה אומרת לנו עם המספר 50? עולם, אם כן, זה עולמו של יובל, כמו שמובא בחז"ל. עולמו של יובל. כלומר, יש פה איזו מציאות עובדתית שמופיעה בתוך העולם. לא, יש זמנים, העולם מתנהל על פי זמנים, ובתוך זה מופיע משהו הרבה יותר מרומם, מרומם עליון, חוץ מהמספר. ישנה אמירה מאוד ברורה שבהקשר למתן תורה, או למשל עבד נרצע, ישנה מציאות שהיא מעל פני השטח, או אפשר לומר שהיא עמוקה אל מתחת לפני השטח, אבל על השטח היא ודאי שלו. כלומר, אנחנו צועדים בתוך הזמן. הזמן יש לו השלכות, יש לו מציאות, אבל הספרה החמישית מדברת על עולם שונה לחלוטין, עולם של יציאה לחירות, עולם שלוקחת את האדם מעבדות, אפילו עבדות נרצעת, נקרא לזה אולי במובן של השעבוד הטוטלי לאדון, במקרים, במאמר מוסגר או שלא, ליצרים, לתאוות, אל עולם החירות. כלומר, שנת החמישים או היום החמישים זה השנה או היום החירותי, היום שבו האדם יוצא לחירות. אם כן, ככה גם צריך להיות היחס שלנו לחג השבועות, יום החמישים, יום מתן תורה, ואנחנו נעזר במהר"ל מפראג, תסתכלו במקור מספר 7. אומר המהר"ל מפראג בהקדמה לתפארת ישראל, ואני מצטט: אמנם נראה לומר כמו שאמר, הדיון שלפנינו הוא מה לשון ברכת התורה. אומר המהר"ל כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה. לא נגיד ברוך אתה השם שכתב בארץ שלנו, ללמוד בדברי תורה. מדוע, אומר המהר"ל? כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומכוון ההלכה לאמיתתה, שבזה שייך לימוד תורה. כלומר, רק אדם שכלל אל הסערה בהבנת התורה, הוא יכול להגיד ללמוד, כי הוא הביא אותה כמו שצריך. אבל ממשיך המהר"ל, אבל מי שאינו מכוון ההלכה על המתקן, זה לימוד. על לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוון ההלכה או שאינו מכוון ההלכה. רק שיכוון ללמוד האמת, הפלגב ששגד. הרי כי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד, ואין צריך לחוש לשום דבר. כבר אומר לנו המהר"ל מפרק דבר יפה, אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה, כי העיסוק בתורה הוא העניין, לא הלימוד. אין קשר בין ההבנה שלנו באופן כזה או אחר, ממש לא. כלומר, אנחנו מברכים על עצם הופעת התורה, דבר השם בעולם, אף על פי שכרגע אני לא מבין, אני לא יודע. ועם כל זה שהגענו לחג השבועות, יום החמישים, נכון, איפה שהוא, מתי שהוא, איך שהוא, אם בכלל, במשך ימי חיי האדם, הוא ירד לעומקה של תורה וידע בדיוק לכוון לעמיתתה וכו' וכו' וכו'. אבל כל השאר זה עיסוק. אבל אתה הופך להיות שותף בתהליך הזה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכולי. התורה באה מן השמיים, רוב ענייניה אפילו בפשט לא מובנים לנו, ולכן אנחנו מברכים נותן התורה על כל רגע ורגע שהקדוש האדם הוא שותף לתהליך הטמעת התורה כפי שהיא, כל אחד לפי השגתו ומציאות העולם. אבל אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את הדברים קורים לעינינו בתוך תהליכי העיסוק בדברי תורה. זה גדול עליהם. אדם חושב שהוא לומד, אז הוא לומד בשביל להבין, בשביל לדעת איך לנהוג, או בשביל תעודה. אבל הרעיון המרכזי, אנחנו לא רואים מה אנחנו למעשה, או איך אנחנו למעשה שותפים לרצון השם והופעתו בתורה במציאות, על פניו. אם כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך עובדה שמניחה אותנו על איזה יסוד מתמשך, מתארך, שבו אנחנו קוטפים את פירות המאמץ, המאבק הפנימי בהכנת כלי הנפש שלנו בכך וכך ימים לעומר, בכך וכך שבועות, אל הרגע המיוחל, המיוחד, שבו באמת אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי גדול. הדבר הזה צריך לבוא מתוך נקודות, אני אקרא לזה נקודות אחיזה בדרך. כי להתמיד במשך 50 יום זה דבר מורכב ולא פשוט. לא פשוט. הלוואי והיינו יכולים להתמיד בהכנה, בתכונה, במתח הנפשי החיובי לקראת היעד יום מתן תורה.
אני מפסיק את המזגן.
איזה יופי שיש לי מה לעשות. ובאמת אנחנו רואים שהתורה בעצמה נותנת לנו עוגנים. וגם רבותינו זיכרונם לברכה, אם בשל אירועים חיוביים, או גם לא כל כך, כדי שנוכל להיאחז בהם בטיפוס, כמו מטפס הר, שתוקע יתדות בסלע, בין הסלעים בחריצים, כדי שיוכל לעלות הלאה. והראשון שבהם הוא פסח שני. חודש פחות יום. מתחילה ספירת העומר יש לנו את פסח שני. ביהודה לדיעה. ומהו הרעיון של פסח שני? כבר דיברנו על זה פעם. עצם הרעיון של פסח שני לכאורה הוא משולל מן היסוד. על פניו כמובן. תגידו לי, אמרנו על זה פעם בשביל הפסח שני. מי שלא ישב בסוכה בחודש תשרי, נותנים לו צ'אנס נוסף בחשוון. מי שלא הדליק את החנוכיה בכסלו, נותנים לו את זה בטבת. מה קורה פה? כלומר למעשה, לא עשית, לא עשית, הפסדת ונגמר העניין. וזה לא משנה עכשיו, אני לא מדבר, אני מדבר על אדם שהיה אנוס. זהו. הנה אנחנו רואים, יותר מזה גם ביום יום, אדם היה צריך ליטול ידיים כדי לברך על סעודתו. אכל לחם ללא נתינת ידיים. לא אומרים אותו ידיים עכשיו או פעם. הוא כבר אכל לחם. באף על פי שנגיד לו שיטול, אבל לברך, הוא לא יברך.
אז תפילות כן?
תפילות יש תשלומים רק בקרוב לה, ורק אם באמת האדם היה אנוס. וגם בזה אנחנו יודעים שחכמים אומרים גם אם היה אנוס יותר טוב שיומר, שהרי זה אם אני חייב זה תשלומים, ואם לא זה נדבה. אם בכלל לא קדם בפשוט. כלומר, ברוב המקרים אנחנו לא רואים שיש מה שנקרא בצבא שני, תרגול נוסף, ומועד בק, פסח שני, יש! מי שאכן עמד בקריטריון. זאת אומרת שהיום הזה של פסח שני אומר לאדם, ואף על פי שהתמהמה, אם התמהמת מלעשות משהו, אם לא עשית, הרי יש לך, איך קוראים את זה היום? צ'אנס נוסף. מה הצ'אנס הנוסף הזה? אומר לנו שאם לא הכנת את הכלים כראוי לקבלת התורה, שעוד מעט נבין מהו, ומדוע אין לה זמן מוגדר, הרי יש לך את פסח שני. פסח שני מסמל לך, תתחיל עכשיו. תניח מה שהיה. עכשיו תתחיל. זה מעניין מאוד. אבל בימים הללו בואו לא נשכח. יש לנו גם את העוגן הלא נחמד. פטירת תלמידי רבי עקיבא. ופטירת תלמידי רבי עקיבא מתוך כל דברי חז"ל מדבר ומדברים והדברים כתובים בעניין של מידות שלא נהגו כבוד זה בזה, כבוד זה בזה. מידות. ואשר על כן, כל יום ויום שאדם סופר ומתקדם במהלך ספירת העומר, למעשה הוא צריך להתבונן מה התורה של אותו היום פעלה בו, בתוכו, במידותיו. לכן אין זמן מוגדר לקבלת תורה או מתן תורה, כי הוא נותן התורה כל הזמן, כי צריך לעבוד על המידות שלנו כל הזמן, כי קבלת תורה נמדדת במידות. איך התורה השפיעה על האדם? הגמרא מספרת שרב הונא היה בבבל והיו לו כל כך הרבה תלמידים, מדברים על מאות אם לא יותר מעל אלף, לא היה להם אפילו מקום לשבת, ישבו בחוץ וישבו בחוץ, ונו, הרמקולים לא עבדו, למה היה בעיה עם מערכת החשמל המקומית. אז מספרים לנו רבותינו שהיו לו 13 אמוראים, שהיו מקשיבים לשיעור, ואחר כך היו מתפזרים בין כל המאות האנשים הללו, וחוזרים. ואתם יודעים מה היה קורה כשהשיעור היה נגמר? הם היו קמים ומנערים את בגדיהם, כי הם היו יושבים על הקרקע של בבל, ומכל המאות הללו עליה עולה ענן של אבק. עד שיש אומרים, כמו שמביא הבן יהוידע, שזה בלשון בדיחותה, או כמו רש"י שלא מתבדח ואומר שהיה עולה ענן אבק, שהיו מנערים את בגדיהם עד שהיה עושה אובך. ובארץ ישראל אומרים עכשיו מסתיים השיעור של רב הונא. זאת אומרת, מה זה ניעור הבגדים? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, אומרת התורה. הבגדים זה כבוד. הבגד מכבד את האדם. הם היו מנערים את הבגדים שלהם כדי לראות מה שהוא פעל בהם. איפה הוא קידם אותה מבחינה מידתית, פנימית? היו מנערים את מה שהיה. התנערים מעפר קומים. לבשי בגדי תפארתך. שימו לב, בגדים. התורה נקראת תפארת. ולכן הרעיון של הימים הללו, פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, ואחר כך יומו של רבי שמעון בר יוחאי, אלה עוגנים כדי לאפשר לאדם לעבוד עבודה פנימית על מידותיו, כדי שבאמת יוכל לקבל תורה. כי התורה היא מה שנקרא לא מוגדרת בזמן. אם נתבונן במקור מספר 9 ו-10, אנחנו גם נבין עוד מימד מדוע זה לא מסתדר עם מושג הגדרת זמן מסוים. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח עמוד א', תנו רבנן, ראינו את זה בפ"ו, דומה, בשישי בחודש ניתנו 10 הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר בשבעה בו. כלומר, כבר פה מה אנחנו רואים? יש מחלוק. מתי ניתנה תורה? ושימו לב, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, זה הפסוק, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו וקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מקשה הגמרא, מי תיבי, אתם רואים? בקידשתם היום ומחר. מה זה בקידשתם היום ומחר? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו יומיים ומקבלים תורה, לא? היום ומחר. ואם כן, לפי שיטת רבי יוסי, חסר יום. מדוע חסר יום? קיבלו את התורה בשבת. אז אם היום ומחר חמישי שישי, זה מסתדר, אם לא, זה לא מסתדר. איך מתרץ רבי יוסי? אמר לך רבי יוסי, משה הוסיף יום אחד מדעתו. פילי פלאות. דתניא, 3 דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. הוסיף יום אחד מדעתו לגבי מתן תורה, הוא פרש מן האישה ושבר את הלוחות. אומרת הגמרא, הוסיף יום אחד מדעתו, מה ידריש? אז מה ששאלנו, היום ומחר, משה רבנו אומר, היום כמו מחר. מה למחר לילו אמו, וערב ובוקר יום אחד? אף היום לילו אמו. ולילה העידנה נפקא ליה, שמע מינה תרי יום לבר מהעידנה, כלומר למעשה רחמים אומרים, שבבד בסיוון ניתנו עשרת הדיברות, רבי יוסי אומר, הכוונה היא לא לבב בסיוון, אלא לזין בסיוון. ורבא אומר שלכל אחד יש, איך אומרים, ראיה, לכל אחד יש הסבר. אז רגע, הוסיפו יום או לא הוסיפו יום? האם זה יום החמישים או יום החמישים ואחד שבו קיבלו את התורה? אז חכמים אומרים שחודש יר באותה שנה היה מעובר, אז זה בסדר, אז יוצא זה בבב. אבל בעצם לכולם זה יוצא באיזה יום? זי בסיוון, זי בסיוון יום ה-51. אז אם כן, יום ה-51 אחרי שיצאו ממצרים, אז לא הבנתי, מה זה המספר 50? הסברו 50 יום. כי באמת מן התורה הציווי הוא 50 יום. איך משה רבנו מוסיף והקדוש ברוך הוא מסכים? אני רוצה אולי לקחת אותנו למקום אחר כדי להבין ולהחריף, אני לא יודע. תארו לעצמכם שאנחנו מחכים לאישיות מאוד חשובה, תורנית במדרגה העליונה ביותר שאפשר לשאוף אליה. אנחנו מחכים, אתם יודעים, בואו ניקח, מחכים עכשיו כולם לברוא שם של, אתם יודעים מה, עצור, לא יש לכם דוגמא, שם גדול, באמת גדול אמיתי, גדול תנא, הוא אמור להגיע, ואומרים לנו שהוא יגיע לאחר שנספור 50 ימים, זה לוקח לו זמן להגיע. נו, אז כולם סופרים ומחכים מתי קטימה, והנה מגיע ביום החמישי ואומרים לו, אתם יודעים מה, לא עוד יום, צריך עוד יום. כלומר, מה זה משה מוסיף מדעתו? כל הבריאה כולה בציפייה, אם יקבלו ישראל את התורה מוטה ועם העין, אני מחזיר את העולם בתור ובואו. כל העולם ממתין לרגע הגדול הזה, שהעולם יתייצב סוף סוף. ומשה מוסיף עוד יום. מה עם הרעיון של מספר 50? תספרו 50 יום, יצא לחופשי, חירות, לעבד שהוא נרצח. כי התורה היא מעל הזמן. התורה היא לא מגדירה או מוכנסת לתוך קובייה של זמן. לא ביום מסוים בחודש. כי התורה לא שייכת ליום ספציפי. התורה עניינה השפעה של האור האלוהי אל מציאות הגשמיות. בעולם הגשמי זו אלמא דפירודה, ובתוך העולם המפורד הזה יש מקור של אור אלוקי שבא בהדרגה כפי יכולת המקבלים עד הדבר הקטן ביותר שיש. ותסתכלו בבקשה מה שכותב הרב בשמונה קבצים בפנקס א' ת' ת' מ' ג', התורה כולה, מקור 11, היא המסקנה האחרונה של התוצאה של האורה האלוקית ההולכת וזורמת בעולמים ומגיעה את חידור התוכי של החיים. ישראל נזדקו כל כך עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העולמי, סליחה, הסידור העליון המקיף והחודר. התורה היא מצויה בכל חלקיק הקטן ביותר של DNA הקטן ביותר שיש, בכל המציאות כולה. וזו המחלוקת, אולי, או שורש המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי, האם התורה צריכה להינתן בו' או בז'. אומר הרב, שימו לב, על מה שנאמר, כן, בפסוק במקור 12. מערבו מעשיך השם כולה ברוכמה, עשית מעל הארץ, קנייניך על תהילים כובדלת. אומר הרב יגרות הראייה, דבר עצום, דבר נפלא. אומר הרב, תדע לך שיכול להיות שבצורה סתמית אין להם בחירה, אבל יש להם מקצת בחירה, למשל כשמעדיתים בננה, תפוח וכדומה. לא הכל אינסטינקט, יש להם קצת בחירה. כלפי מי הוא מדבר? כלפי בעלי החיים. פעם מישהו שאל את הרב, האם לבעלי חיים יש בחירה? כי הוא למד, זה בדרך הדעה הרגילה, שאין להם בחירה. הרב אומר, רבי, יש להם משהו, מה שנקרא כאין בחירה. טוב, ככה גם המציאות כולה. היות בזמננו באמת הולך והופך להיות קשוח, אז אני רוצה להתקדם למקום מספר אולי מקום מספר 16. אומר דוד המלך בספר תהילים פרק ח' פסוק ה', מה אנוש כי תזכרהו, תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. שם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. והגמרא אומרת, מה עניינו של פסוק זה? כולנו מכירים את מה שמובא במקור, לא, לא באמת ידע את נכם, אבל הגמרא כן, קצת, במקור 17, הגמרא בדף פי חד בשבת, מביאה לפנינו את הדיון הידוע במדרשים, על הוויכוח בין משה רבנו והמלאכים, על עצם הורדת התורה מהעולמות העליונים אל העולם שלנו. ושם אמר לה הקדוש ברוך הוא, משה מופיע אצלכם, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, החזיר להם תשובה. אמר משה, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. כולנו מכירים את ההמשך, נכון, נכון, מריפים וכולי וכולי, לא נרחיב בזה. אבל אני רוצה רגע להבין ולשאול שאלה. כשאנחנו רואים ספר תורה יוצא מן ההיכל, כולם נעמדים. כאשר אני עובר ברחוב ואני רואה את ההלוכה של ספר תורה, אני הולך עם הספר ארבע עמוד לפחות. כשספר תורה לא עלינו נופל, הוא, לא הטבע, על הקרקע כולם בתענית באותו יום. כאשר אנחנו רוצים לפאר, אנחנו עושים ארון קודש ומצפים אותו זהב, תכלת וארגמן ותולעת שמים. אנחנו שמים כתרים מכסף מזהב על הספר. אנחנו שמים רימונים, פרחות, מפארים. את מה? את העץ חיים או את התאבה שמכינים בתורה את הספר? האם כל זה אנחנו עושים עבור הקלף או הגביל? האם אנחנו עושים מזה לכבוד האותיות הכתובות עליו? לא! אנחנו עושים מזה לכבוד דבר השם שבא לידי ביטוי ומופיע בתורה כך. אני יודע שיש אנשים כאלה, לעניות דעתי הסבורני, שצריכים בדיקה וטיפול, אבל אובה דאלמה, אם היום ייפול להם הטלפון על הרצפה, הם יתקובבו וירינו ורק ידקו שלא נשבר לו המצח. אבל לנשק אותו? או ישבו בתענית יום שלם? אם למישהו ייפול ספר במדעים, מתמטיקה, ספר לשון, מחקר, ספרות על הרצפה, הוא ירים אותו ותו לא. אנחנו לא מכבדים את הידע שאנחנו צוברים, אנחנו מכבדים את האור האלוהי שמצוי בתורה, האור שמחלחל פנימה אל האדם והופך אותו מלהיות חולי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזוהי קבלת תורה. זוהי קבלת תורה אמיתית. להבין שהתורה היא לא מקצוע בעל השלכות אינטלקטואליות כאלו או אחרות. מגמת התורה היא תיקון מידות האדם שילך בדרך הישר, או כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים בהקדמתו, לידע מה חובת האדם בעולמו, והתורה היא הנותנת, המיישרת, המכוונת, המוליכה והמסייעת היחידה. לעבור את העולם הזה, העולם השקרי הזה. תסתכלו בבקשה במקום מספר 18, כולם מכירים את הביטוי הזה, דיברה תורה בלשון בני אדם. אבל אני רוצה שנבין אותו בהקשר למה שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה במקום מספר 19. אנחנו חוגגים את מתן תורה שבעל פה. שימו לב, שבעל פה. ולכן נהגו ישראל ללמוד מנחת חינוך, מצוות, להקים את כל המצוות, נעס, זה דבר רעיון. טוב, לא ניכנס עכשיו לאיזה לימוד, תיקונים כאלה ואחרים יש. אבל אומר רבי לוי יצחק, היסוד הכללי של מתן תורה, נעשה שתי המכינות, אחת דיברנו על הכנה, מעשה, התורה באה להופיע את נקודת העשייה דווקא, לא את הצד האינטלקטואלי, והצד המעשי הוא הצד המידתי, איך האדם מתנהג עם עצמו, כלפי עצמו, כלפי סביבתו, משפחתו, חבריו, שכונתו וכולי וכולי וכולי. התורה היא סם חיים, ומי שלא מבין ומי שלא מכיר ורואה בתורה רק בחינה אינטלקטואלית, אז זה סם המוות. אחד הדוגמאות המאוד בולטות זה הוויכוח הידוע שמובא בגמרא לגבי תנורו של אחנאי. הגמרא כבר מציע בדף נ"ט עמוד ב' מביאה מחלוקת קשה בין התנאים וביניהם רבי יהושע ורבי אלעזר, אליעזר בן הורקנוס. עמודי עולם ממוטטים, מניעים דברים, חרובים עפים בשמיים, קירות עומדים ליפול. ורבי רבי יהושע אומר לו בשמיים היא, מדוע? כי ניתנה בהר סיני עבור בני אדם. ועבור בני אדם התורה אומרת אחרי רבים להטות. אבל כולם רואים שנקודת האמת היא אצל רבי אליעזר, עובדה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו עד שבת קול יוצאת ואומרת הלכה כרבי אליעזר. ואומר רבי יהושע לא בשמיים, הנה פלאות. תסתכלו בבקשה מה שאומר הר"ן בדרשותיו. אומר הר"ן באותיים, וזהו עניין רבי אליעזר הגדול ומחלקתו, כדאמרינן שם במציע דף נ"ט עמוד ב', עמד רבי ישוע על רגליו ואמר לו בשמיים היא, כבר ניתנה למשה על הר סיני וכתיב באחר רבים להטות. אומר הר"ן, הנה ראו כולם שרבי אליעזר מסכים אל האמת יותר מהם, וכי אותותיו כולם אמיתיים צודקים והחיו מן השמיים כדבריו, ואף על פי כן עשו מעשה כהסכמתם, שאחר ששכלם נוטה לטמא, אף על פי שהיו יודעים שהיו מסכימים להפך מן האמת, לא רצו לתאר, היו עוברים על דברי תורה והיו מתארים. אתם שמים למה אומר פה הר"ן? כי שכלם נוטה לטמא, שההכרעה נמסרה לחכמי הדורות אשר יסכימו הם, הוא אשר ציווה הוא השם. אף על פי שמצד האמת האלוקית זה טהור, אבל התורה באה לפעול על בני אדם קרוצי בשר וחומר, ואם על פי שכל התנאים ההם בוויכוח ההוא הם הבינו שזה טמא, הדבר השם זה טמא. כי התורה עניינה בניית הנפש של האדם, לא השכל. וכשרחמי ישראל באותו ויכוח מצד עומק טהרת נפשם הבינו שבאמת את ההוא, אלא שניתנה תורה לבני אדם, דיברה תורה בלשון בני אדם, אז יהיה תמא. וברגע שיפסקו תמא, גם בשמיים ייפסק תמא. מדוע? כי התורה היא הכלי המשפיע אל המציאות כולה בכל עניין ודבר. אנחנו יצאנו יוצאים, מה שנקרא, ממצרים. כולנו עם יצר הרע. ואנחנו צריכים להבין את הרעיון שמה שחכמי התלמוד באותו ויכוח רצו להנחיל לנו, איך מכריעים באמת, איך מתעסקים עם תורת אמת, נתן לנו בצורה כזו שתנקה, תרומם, תעלה את המציאות. ולכן אומר הקדוש הפלגי, אנחנו לא חוגגים את עשרת הדיברות. זה אמרנו נעצה ונשמע. קבלת התורה היא התורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה היא העיקרית. היא זאת שמביאה לידינו את היכולת להפנים את התורה שבכתב. היא זאת שמוקחת את התורה שבכתב ומהפכת אותה למעשית, לתקן עולם במלכות שדי. יוב התורה היא שבעל פה, הבעל פה זה תלמידי הרחמים שבתי כנסיות ובתי מדרשות בעם ישראל מאז ומעולם. הם אלה שעוסקים בתורה, הם אלה שלומדים אותה, ודרכם תוכיות התורה, כמו שאומר הרב, תחזרו למעלה מקור 11, חידור התוכי של החיים, דרכם היא מופיעה ומשפיעה. ובוויכוח מעין זה שראינו בתנורו של אחנאי, על פי דברי הר"ן, על פי דברי הקדושת לילי, זה מדהים, התורה היא פנימית, התורה היא ערכית. ככה אנחנו צריכים להתבונן על ערך התורה גם היום. הוא כבר ידוע, הכלל היומא דקלא גרעין. אז ביום חג השבועות אנחנו ככה קצת, אני קורא לזה מנשנשים, יכולים לזכות למעלה הגדולה ולבקש. אומר האדמו"ר מסלוני, אתמול ככה בבית הכנסת נתתי שיעור, אז הזכרתי את הדברים של האדמו"ר מסלוני בנתיבות שלום על שבועות. אחד המאמרים הוא אומר על המושג הזה, זמן תורתנו, הוא ממשיל משל על ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה היה פתיחת השיעור, וזה גם מסיים. כתוב במגילת אסתר, שכאשר אחשוורוש נושא את אסתר לאישה, כתוב, ויתן מסעת כיד המלך. יש חתונה, המלך מחלק מתנות, לא כמו שנהוג היום, שאתה נותן מתנות. המלך מחלק מתנות. וכמו שראינו במשנה בתענית, יום חתונתו זה יום מתן תורה. וביום מתן תורה הקדוש ברוך הוא מחלק מתנות לכל מי שבא. אומר האדמו"ר מסלוני, משל לאדם עני שהגיע ביום חתונתו אל המלך והוא מבקש שייתנו לו פרוסת לחם כי הוא רעב, וכולם לועגים לו וצוחקים עליו, אומרים לו טיפש, אתה יכול לבקש עשירות והמלך ייתן, כי זה היום שהוא נותן. יום מכה גרעין, היום הזה שבו מתן תורה, יום חג השבועות, מובא בשם רבותינו המקובלים, שההערה של מתן תורה של אז מאיר אותו דבר ובאותה עוצמה בקולות וברקים גם בכל חג השבועות שיש. כך מביא אדמו"ר מסלוני וככה דברים כתובים גם בדברי רבינו הארי ושאר המקובלים. הזוהר הקדוש עוד לפניהם. על המעלה הגדולה של הלילה הזה והיום הזה בכלל. והבה לא נעמוד כעניים בפתח ולבקש קיגל כדי להיות ערים או פיצוחים ופירות או שתייה קרה או חמה בלילה הזה, ונסתפק בתיקון הזה או אחר ובדי שיעור אחד או שניים. ביום הזה חושבני שאנחנו לא צריכים לבקש על האינטלקטואליות, לא לבקש על ידיעת התורה, אלא לבקש על הפנמתה בתוכיותנו, שתהיה התורה הזו משפיעה על המידות שלנו, על הטבעים שלנו, על היצרים שלנו, על התאוות שלנו, כי בשביל זה היא ניתנה לנו, כמו שידוע בוויכוח. אמר להם משה רבינו למלאכים, וכי גנב את ביניכם ורוצח את ביניכם? זה בשביל מידות שליליות. התורה היא הישרה המכוונת, זאת צריכה להיות הבקשה. כן, מתעסקים בתורה, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לומדים, כי כמו שאומר המהר"ל, רק אם אנחנו מכוונים לאמיתותה אנחנו לומדים. אבל לעסוק בה ועסוק בה דכולה בה, ולבקש בכל הלב, מכל הלב, ותן בליבנו את דברי תלמוד תורתך, שינקו, יזכחו, ויהיו המסייעים, התומכים, המכוונים ללכת מכאן ולהבא בדרך הישר והטוב. ועשית ככל אשר יורוך, והלכת בדרכיו, ושמרת את כל חוקיו, ואז נזכה באמת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, יש זמן ללימוד התורה, יש זמן לעסוק בה, מוגדר, חס ושלום. כי עבודת המידות הפנימית צריכה להיות 24/7 כפול כל ימי חיותנו בעולם הזה, אם בגבור ואם יותר. אז היות ונהגו העולם, כמובן אצל אבותינו, לברך ביום שאדם נולד בו, אכן היום יום הולדתי, לפני כך וכך שנים. ואני רוצה לברך אתכם, המשפחות שלכם, את כל עם ישראל, שנזכה לגאולה קרובה, שנזכה לברכות הכתובות בתורה, ושעם ישראל יצא לחופשי מכל ענייניו המרחיקים אותו מן התורה, ובעזרת השם נזכה בימינו, בחיינו, בעינינו לראות בשוב השם ציון, שיהיה לכולנו זמן הארת תורה אמיתי. השבת תהיה הכנה גדולה לקראת בתור קדושת שבת, לצלול אל המעלה הגדולה של התורה הפנימית, המנקה והמזככת. ואני לא מקווה לקבלה, אלא לתוכן הפנימי שיש בתורה, שהוא-הוא המסוגל היחידי לנקות אותם ולהעמיד אותם בדרך הישר. כמובן, אני חוזר, מי שראוי ויכול, ודאי, שיעסוק במה שיעסוק, והעיקר שהכל יהיה לשם שמיים. חג שמח, יהי רצון שתזכו לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא רק רוצה לתת לכם, ויוסרו המונים. חג שמח.